אנחנו בעוד ד', אבל כדי לחזור את עוד ג' עוד פעם. יש שם כמה דברים שלא הסברתי עד הסוף ונוכחתי לדעת היום. מה שלמדנו עד עכשיו בעצם מבוסס על מאמר חז"ל. התורה מתחילה עם אחד מהפסוקים שלפני מתן תורה, ואתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש. אנחנו בעצם, הוא מתייחס למאמר חז"ל שבתחילה עלה במחשבה, הוא לא מזכיר את המאמר חז"ל הזה, אבל התייחסות היא תחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ואז שאין העולם מתקיים, שיתף עמו מידת הרחמים. מידת הדין זה הצמצום והצמצומים של כל העולמות, ואחר כך בעולם הזה הגשמי, והעלמה וההסתרה הסופית של דרך הטבע. זה מידת הדין. מידת הדין זה לאו דווקא עונשים או צרות או דברים כאלה. אם בן אדם נמצא תחת הסתרה של דרך הטבע, אז כל דבר נתפס אצלו כאיום וכצרה וכזה, אבל צרה ויגון נמצא ובשם השם מקרא וכוס ישועות עשה ובשם השם מקרא. תלוי איפה בן אדם שם את עצמו, יש בחירה לאדם איך לקבל את הכל, איך להסתכל על הכל. אם בן אדם יודע שהכל מושגח, הכל השגחה פרטית, שום דבר לא בדרך הטבע, אז האיסורים הם לא איסורים, אין איסורים בלא אבון. אבון זה עיוות, עיקום. אם בן אדם מעקם, יש השם משמואל אומר, שאם בן אדם מסתכל דרך צינור, אז הוא רואה, דוך ודוך, הוא רואה מה שיש מעבר השני. אבל אם מישהו מעקם לו את הצינור, אז רואה חושך. וככה גם אפשר לראות את השם דרך כל דבר. רק אם יש עיוות, עיוול את אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף לבבו. הוא מעקם את הדרכים שלו, ואחר כך הוא כועס על הקדוש ברוך. אז כשיש עיוות, אז הוא סובל איסורים. בלא אבון אין איסורים. כי הכל מידו המלאה והפתוחה והקדושה והרחבה, אז מה שהוא מקבל, הוא מבין שזה לטובתו, וזה... אז ממילא זה יוצא גם מידת הרחמים כפשוטו. זאת אומרת, איפה שיש מידת הרחמים ברוחניות, שעדיין זוכרים את השם, אז זה גם בגשמיות מידת הרחמים. איפה שלא זוכרים את השם, איפה שנמצאים תחת החשיכה, שזה אותיות שכחה, אז שם מאבדים את הקשר, ואז מה שלא קורה, אפילו אם לבן אדם טוב, אז יש לו איסורים, אולי הטוב הזה ייגמר אי פעם. אולי גנבו לו את זה, אולי... כאילו, על השני יש יותר טוב. הוא תמיד, אדם שבע ימים, איך כתוב שם, וקצר רוח. כל ימיו כעס ומחובות, זה פסוקים בשני מקומות שונים. ולפי ההסבר הזה, אז אם למשל רואים את פרעה וחילו טובעים בים, אז ודאי שזה מידת הדין מצד פרעה וחילו, אבל מצד העולם כולו, אז אם פרעה חוטא והוא מקבל עונש, זה גילוי מידת הרחמים. למה זה נקרא גילוי מידת הרחמים? כי זה לא דרך הטבע שמישהו חוטא טובע בים. אותו דבר בכיוון השני, מי שעומד בתפילה וזה חולה נרפא מחוליו, אז זה שיתוף מידת הרחמים, לא בגלל שהוא יתרפא, אלא אם תפילה נענית, אז זה שיתוף מידת הרחמים. כי זה גם לא בדרך הטבע, שאם אני מתפלל, אז הוא יקום פתאום מהחולי שלו. כל דבר שהקדוש ברוך הוא מזכיר לנו את הנוכחות שלו, מעבר לדרך הטבע, זה שיתוף מידת הרחמים.
יש גם דין...
מה?
יש דין ברוחניות באיזשהו מקום.
נכון, אין הכי נעמי. אז גילוי הדין, אם רואים בן אדם, רש"י אומר, שמידה כנגד מידה זה בעיקר בארץ ישראל. וגם לחטוף על המקום את הזבנק זה גם בארץ ישראל. הארץ ישראל היא לא תחת מידת הדין יותר מאשר חוץ לארץ. אבל עד הרבה, זה כמו מי שמלכלך בפלטין של מלך, זה יותר חמור מה שאם הוא עושה את זה באמצע הרחוב. אז מתייחסים יותר מהר, נפרעים ממנו יותר מהר, לכן הוא גם צריך לחזור בתשובה יותר מהר. אבל זה הכל התגלות יתרה של המלך, זה לא הסתרה יותר. אם כל אחד הולך... עושה את כל מה שהוא רוצה ושום דבר לא פוגע בו, אז המלך מסתתר. זאת אומרת, גם הדין הרשמי, הדין הקפדה, הצרות, הכל אלה, אם מסתכלים נכון, אז זה לא תמיד הדין הוא דין. אם בן אדם יודע לקשר את הדין שקורה לו עם משהו שהוא עשה, זה כבר התחלה של מידת הרחמים. ואז גם בסוף יהיה מידת הרחמים לגמרי. כי אז הוא יכול, הוא יודע על מה לחזור בתשובה, הוא יודע על מה להתחרט, הוא מתקן, ואז יורד ממנו, יורד ממנו באמת העונש. אבל ההתחלה זה הידיעה, האור, ההיעדר השכחה, ההיעדר הבורות. אז, והמייצג של זה בין הנשמות זה הצדיק. בן אדם שמסתובב ליד צדיק, או אפילו אם בן אדם לא רואה צדיקים, אבל הוא רק מאמין שאיך כתוב בגמרא, ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים, עמד ושתלל בכל דור ודור. אז אם הדור שלנו הוא דור, אנחנו בני אדם? ספק, אני לא יודע. אבל אם אנחנו דור של בני אדם, אז יש צדיק. יכול להיות שאני לא יודע שם וכתובת ומספר טלפון, אבל הוא קיים. אם אני מאמין לחז"ל, אני יודע שיש צדיק. אז אפילו אם בן אדם לא זוכה לעמוד ליד צדיק, הוא רק זוכה להאמין שיש צדיק, אז והוא מקבל את זה כעובדה, זאת אומרת, הוא לא דוחה את זה, הוא לא אומר היום אין, כי היום אי אפשר להיות צדיק. אז הצדיק יכול לפעול בו, למרות שהצדיק יכול להיות שבאופן רשמי לא מכיר אותו. הצדיק עושה את עבודת השם שלו, הוא לא הולך להתעסק באופן פרטני עם כל אחד. אבל עבודת השם של צדיק זה בעיקר, הוא אומר, בעיקר השליטה והממשלה של הצדיק, השלטון של הצדיק, הנוכחות של הצדיק, זה בעיקר לחבר יהודים להשם יתברך. יכול להיות שהצדיק יושב בחדרו ואומר, אוי ריבונו של עולם, ויהודי בקצה העולם בגלל זה מתעורר. יש הרבה סיפורים על זה, זה בלי סוף הסיפורים על העניין הזה. והצדיק מרגיש, אם יש יהודי שמתעכב ועושה במקום דרוך, מה שנקרא, והוא לא זז, אז הצדיק זה מפריע. אז הוא מכוון גם עליו, יכול להיות שהוא לא מכיר אותו, הוא לא ראה אותו, אבל הוא יכול לתת לו איזה, עכשיו זה תלוי בבחירה, הוא יכול לתת לו איזה הדחיפה הראשונית. עכשיו זה תלוי בבחירה של האדם, אם האדם מאמין שיש דבר כזה, אז יש יותר סיכוי שזה יעורר. אם בן אדם בכלל לא מאמין שיש דבר כזה, הוא עוד יותר גרוע, יכול להיות שיש אחד שלא מאמין שיש דבר כזה, או לכל הפחות מאמין שיכול להיות דבר כזה. זה עוד חצי צרה. יש כאלה שלא מאמינים שיכול להיות דבר כזה. אז באמת, הם צריכים רחמים, אבל הם צריכים להתפלל הרבה. זה היה לנו באות השנייה, ובאות השלישית הוא דיבר על הדיבור, על הפה. ופה פספסתי משהו, לא הסברתי עד הסוף. אנחנו צריכים להבין שהעולם נברא בדיבור, והדיבור מראה על ממשלה. מה זה ידבר עמים תחתינו? הנהגה, ינהיג. אנחנו מדברים היום על הדברה, זה השמדה, זה עברית לא נכונה. אנחנו מדברים אנגלית בעברית, אבל בעברית הדברה זה הכנעה. דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור. כשמדברים על דיבור, אז דיבור זה הנהגה. והנהגה זאת אומרת, זה כמו שהגמרא אומרת, אמר מלכה אקרטורה. האם המלך אומר, אז ההר יזוז, הוא יכול לעקוב את ההר. המלך פורץ גדר ואין מוכין בידו, זה הכוח של המלכות. ובאמת החיות האלוקית שיש בעולם, בכל דבר, בדומם, בצומח, בחי, במדבר, בכוכבים, לא משנה במה, אז היא ברצון השור, זאת אומרת, היא מצד עצמה, היא מתגעגעת לחזור לשורש. ואין לה, תחשבו על חיות כזאת, קשה לחשוב על זה כעל אישיות, אבל בואו ננסה לחשוב על זה כעל אישיות, כדי שנבין, שהיא יורדת מעולמות עליונים, מעולם האצילות, או מיות עוד יותר גבוה, והכל מתחיל מהקדוש ברוך הוא, וזה יורד ויורד ויורד, וכל ירידה כזאת, אנחנו אומרים, אצילות בריאה, יצירה, עשייה, בשלוש שניות, אבל כל ירידה כזאת היא ירידה שאנחנו לא יכולים להבין טוטלית מה זה הירידה הזאת. יש שינוי לגמרי, ואחרי כל הירידות שמגיעים לעולם הזה, אז החיות הזאת אמורה להיכנס לתוך איזה אבן ולהישאר באבן. זה היה אנחנו, היינו מסכימים? אנחנו היינו נשארים שם? היינו בורחים הביתה בלי רשות, אנחנו עושים עריקות. אבל אין דבר כזה, אצל הקדוש ברוך הוא, בכל מקום זה הבית, והוא רוצה שעכשיו נהיה פה. אז מה הוא אומר בשביל זה? את הדיבור הזה שיהיה אבן, הוא מוציא בדיבור, לא במחשבה. בשביל זה העולם נברא בדיבור, ולא, יש עוד סיבות למה העולם נברא בדיבור ולא במחשבה. כלומר, העולם היה נברא במחשבה, הוא היה הרבה יותר רוחני. אבל חוץ מזה, גם זה כלול בתוך העניין שהעולם נברא בדיבור. העולם נברא בגזרת מלך. העולם נברא בגזרת מלך, והקדוש ברוך הוא גוזר על החיות שהיא תהיה פה ושתישאר פה. והתפקיד שלה זה לא לברוח ולעלות חזרה לעולם העליון, התפקיד שלה זה לחכות בסבלנות עד שיועילו בטובם בני ישראל, שהם כל כך אוהבים להתעצל, שהם יועילו בטובם לזכך את העולם, ושהחיות האלוקית תוכל להיות בתוך האבן ולהרגיש שם טוב. שיהיה מלאה הארץ לאה את השם, לא רק אנשי הארץ. וזה עבודה, וזה לוקח זמן, ובינתיים צריך סבלנות. אז זאת אומרת שלולי הדיבור האלוקי, העולם לא היה יכול להתקיים. למה? כי אם זה לא היה בא בדיבור, אם זה לא היה בגזרת מלך, אז כל החיות שיש בעולם הייתה בורחת. העולם הגשמי לא יכול להתקיים. ממש כמו בקטרוג המלאכים, הם רצו שרק עולמות עליונים יהיו, ושם ייתנו את התורה, ושם יהיה את הכל, אבל עולם גשמי זה מיותר. זה עניין אחד בדיבור. עניין שני בדיבור, זה הדיבור של האדם. כשבן אדם מדבר, אז הדיבור שלו הוא צמצום. והוא הוצאה לפועל. את הדיבור שלך אני יכול לשמוע, את הדיבור שלי אתה יכול לשמוע. מה שאנחנו חושבים, צריך טוב טוב להכיר אחד את השני בשביל לדעת מה הוא חושב. וגם ברבון מוגבל. אנחנו לא מכירים עד הסוף, אף אחד. ואת עצמנו בטח לא. כשיש דיבור, אז הדיבור זה עניין של תקשורת, של חיבור בין כל בין כולם. ובתוך הדיבור הזה יש את את השפע שהנפש נותנת לדיבור. שזה צריך להיזהר כל כך לא לדבר דיבורים שהמטרה שלהם זה רק להתפאר. יש שני סוגי דיבורים. יש בן אדם שמדבר כי השני אמור לשמוע אותו. מישהו בא לשמוע אותך וחסר לו מה שאתה הולך להגיד לו. אתה רואה שחסר לו, אתה רואה את הטעות שלו, אתה מגלה לו את הטעות שלו. אז אתה מדבר לצורכו, וכמו שאתה נותן שקל למישהו, והוא הולך לקונה בזה לחם. אבל תחשוב שאתה מראה שקל למישהו רק בשביל להראות לו שיש לך שקל. הוא לא יכול להשתמש בזה. ומה אתה עשית? התפארת. אז שפע כזה, זה כמו פגם הברית, זה כמו צעד זרע לבטלה. אתה משפיע, אבל בלי מקבל. אז בנפש, כשבן אדם מדבר אך ורק לשם התפארות, או לשם להעביר את הזמן, או כל מיני דברים כאלה, אז הוא פוגם. הפה שלו הוא מלא עם דיבורים, אבל זה פה ריק. אנחנו למדנו על פה מלא, זוכרים? למדנו על מלוא פום. הפה שלו הוא ריק, כי הדיבורים שהוא מדבר, התכונה המרכזית שלהם זה שהם לא קיימים בכלל. הם עין ואפס. יש לפעמים שצריך לשבת ולדבר עם בן אדם דברים של מה וכך. מתי? הוא צריך את זה. יש לפעמים בן אדם שאם לא ישבו וידברו, אם לא ישימו לב אליו, אם לא ייתנו לו את המקום שלו, אז הוא מרגיש לא טוב. אז מיושבים מדברים איתו, זה נותנים לו אוויר, לא נותנים לו כסף. זה יותר, בדיוק כמו שמותר לתת למישהו, לקנות למישהו פרחים לשבת. כן? לא יודע אם מותר לקחת את זה מכספי מעשר, אבל זה בטח מעשה טוב. אתה רואה איזה אני מרוד, ש50 שנה הוא כבר נשוי, אף פעם לא הביא לאשתו פרחים. אתה עושה איתו חסד, אתה קונה לו פרחים, אתה אומר לך הביתה, תביא לי אשתך. זה ודאי מעשה טוב. הפרחים גם יבלו כעבור יומיים, אין להם מזה, אבל יש את התחושה הטובה. יש את אני שווה משהו, כמו שאומר. אני שווה משהו שיביא את זה לאשתו, אז היא תגיד שהיא שווה משהו. זה חסד גדול. אז אם מקשיבים למישהו, למרות שהוא מדבר שטויות, ומתייחסים לשטויות שלו, ולפעמים מתפוצצים ממנו, אם מתפוצצים ממנו, זה חסד עוד יותר גדול. אבל אם מדברים שטויות בשביל להראות שהיו בעולם וראו מדינות ויודעים הרבה דברים וכאילו מי דמי לו מי ישווה לי, יש אימץ שסבטין שסבטים, זה פגם הברית. אפילו אם, אפילו אם בדרך משחילים קצת דברי תורה, אז עדיין לא הנקודה. אם לא עושים את זה באמת כדי שלשני יהיה, אלא כדי להתפאר עם זה, צריך מאוד להיזהר מהדברים האלה. ולהפך, אם בן אדם רוצה לשמור על עצמו מפגם הברית, אז הדבר הראשון שצריך לשמור זה על הפה. כי יש ברית גם בפנים. יש הלשון, הפה. אז צריך לשמור. פגם הלשון זה הולך ביחד עם גם הברית. עכשיו, כמובן שהדיבור של הצדיק הוא דיבור מכוון והוא דיבור מדויק. והפה של הצדיק הוא פה מלא. כי הוא מלא עם דברים חיים. זה כאילו שיוצאים לו נשמות מהפה. כי עם כל דיבור כזה הוא יכול להחיות עם רב. צדיק אומר מילה ומחיה את הבן אדם. יכול להיות שזה מילה של ענייני העולם, אבל כאילו, רבי יצחק בנדר היה אומר, מה יצא לך מזה? סתם, במקום להגיד, הוא יתקבל עונש או משהו, אני יודע מה יצא לך מזה? האנשים לפעמים זכרו את מה יצא לך מזה 20 שנה אחרי שהוא נפטר, עוד זכרו את מה יצא לך מזה. כי למה? כי הוא היה בן אדם נקי, הוא אמר את זה ממקום, אין מה להתפאר כמו ממשפט כזה, כמו מה יצא לך מזה, זה לא חוכמה גדולה. זה לא שאתה מדבר על עתיק ועריך, אתה מדבר, אתה שואל מישהו מה יצא לך מזה. אתה רוצה שהוא יהיה כדייניק, סך הכל, אתה לא מדבר איתו על מדרגות. אבל היות שזה בא מלב נקי, אז זה עשה רושם, וזה החזיר אנשים בתשובה. כן, יש נקודה כזאת, שהדיבור צריך להיות דיבור מלא, דיבור עם תוכן, דיבור לא בלונים נפוחים שאין בהם כלום. אצל הצדיק הדיבור מתוקן. אצל השם יתברך, הדיבור הזה מחיה אותנו. ואצל הבן אדם הפרטי, זה כבר תלוי בבחירה שלו. גם אצל הצדיק זה תלוי בבחירה שלו. תמיד, צדיק תמיד יכול לתפול חזרה. האדם הפרטי זה תלוי בבחירה שלו. אם הדיבור שלו יהיה מתוקן, אם הדיבור שלו לא יהיה מתוקן. אם הוא מתקן את הדיבור, הוא מתקן גם את ההקשבה. חלק מהדיבור זה לשמוע לדיבורים. דיבור זה לאו דווקא לדבר דיבור. כל עולם הדיבור כולו, הוא מתקן אותו. הוא מקשיב למה שצריך. הוא לא מקשיב למה שלא צריך. הוא מדבר מה שצריך, הוא לא מדבר מה שלא צריך. אז הוא זוכה לפה מלא. אז בעניין, פה מלא זה פה של מלך. זה פה ששולט. אנחנו לא מודעים לכוח העצום שיש לדיבור שלנו. גם כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים. כל אחד יודע שלפלוני יש השפעה עליי. זה כל אחד יודע. אבל איזה השפעה יש לי עליו, אף אחד לא שם לב. אנחנו לא מודעים להשפעה שיש לנו על אחרים. אבל אם אנחנו שומרים על פה קדוש, ולא מדברים סתם, על פה קדוש יש לו השפעה. קודם כל על עצמנו. יש עניין גדול שבן אדם יקשיב לדיבורים שהוא מדבר, גם כשהוא מדבר עם חברים, מדבר דיבורים טובים, וגם כשהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, שיקשיב לדיבורים של עצמו. לפעמים בן אדם מדבר עם חבר והוא מתעורר מהדיבורים של עצמו. יכול להיות שהחבר לא יתעורר, אבל הבן אדם יתעורר. הבן אדם שדיבר יתעורר. זה נקרא אור חוזר. ואותו דבר כשהוא מדבר עם השם, אז הוא תופס את עצמו פתאום, רגע, מה אני אומר? זה באמת ככה. אז הוא מתעורר, הוא מקשיב לדיבורים, מההקשבה של הדיבורים אפשר להתעורר. מעצם הדיבור של הדיבורים, מעצם המאמץ לצמצם את המחשבה בתוך הדיבור, זה גם יכול לעורר. אותו דבר כתיבה. כשבן אדם מתאמץ לכתוב משהו, כתיבה יכולה מאוד לעורר את הבן אדם שכותב. ואחר כך שהוא בעצמו יקרא את מה שהוא כתב, יכול מאוד לעורר. יש לפעמים שאפשר להתעורר רק עם כתיבה, כי לא תמיד בדיבור אפשר. אבל עם כתיבה תמיד אפשר. למה כתיבה גם? כי כתיבה זה עוד יותר, זה עוד יותר מלכות מדיבור, כי זה עוד יותר נמוך, זה עוד יותר גשמי. זה עוד יותר למטה, זה עוד יותר סוף מעשה. אז ממילא יש, אצל כל יהודי יש איזו נקודה, פה אנחנו מתקרבים ל... אני רק אקרא עוד פעם את כמה שורות האלה, שלפי זה הוא מסביר, כי לכאורה קשה למה אנו צריכים לתפילה. שורי חבר, את כמו שדיברתי עכשיו, לא הסברתי. למה אנו צריכים לתפילה? למה צריך לדבר בתפילה? ואותו דבר גם בתורה. אנחנו מצווים ללמוד תורה בדיבור. לכאורה, מה העניין בזה? והשם יתברך יודע מחשבות. אבל מחמת שהדיבור הוא כלי השפע, ראינו כבר שאם השם לא היה בורא את העולם בדיבור, אז החיות הייתה בורחת ומסתלקת לשמי רום, לא הייתה נשארת. הדיבור הוא הכלי להחזיק אותה שתישאר פה, שבהם מקבלים השפע. הוא מדבר על הדיבור של השם. תראו את הפסוק שהוא מביא, כמו שכתוב, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. הדיבור של מי מדובר בפסוק הזה? השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. על מי זה מדובר? על דיבור של מי? מדובר על הדיבור של השם. אז גם בדיבור של השם, הדיבור הוא כלי השפע. יש כביכול מחשבת השם, התנ"ך מדבר, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ויש את הדיבור של השם, המחשבה זה האור, הדיבור זה הכלי. היינו לפי הדיבור כן השפע. יש עולמות שנבראים עם מחשבה, אז הם באמת ישרים, עולמות רוחניים. הם לא הופכים להיות עולמות גשמיים. אם הדיבור על כלי השפע הוא בשלמות ובמלואה, אז אנחנו יכולים לקבל בהם רוב שפע. פה הוא כבר עובר לאדם. בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא הלביש את הדיבור, את השפע בדיבור, אותו דבר אנחנו כדי לקבל את השפע, אנחנו צריכים כלי, והכלי זה הדיבור. הכלי של הדיבור שלנו משתלשל מהדיבור של הבורא. רק הדיבור של הבורא זה כלי, כל כלי הוא ככה. למה עושים כלי? כלי עושים בשביל לקבל וגם בשביל לתת. יש לך סיר ענק עם מרק. כן, אם לא היה לך את הסיר, גם מה לתת לא היה לך. כן? אם אתה בא לקבל ואתה רוצה לתת למישהו, אתה לא יכול לבוא לקבל את זה עם שני הידיים שלך, אתה צריך לקבל את זה עם משהו. זאת אומרת שבכלי תמיד זה החיצוניות והפנימיות של הכלים. וכמו שאומרים, לבן אדם יש כישרון למשהו, ובן אדם הצליח להוציא אל הפועל משהו. מה שהצליח להוציא אל הפועל זה חיצוניות הכלים. הדבר שיש לו כישרון אליו, זה פנימיות הכלים. הרבה פעמים יש אנשים שפנימיות הכלים שלהם הרבה יותר גדול ורחב, וכל מה שהחיצוניות הכלים שלהם עדיין קטן, צריך לגדול. על כל פנים, הדיבור שלנו, בדיבור שלנו יש לנו השגה בפנימיות הכלים. ושזה על הדיבור שלנו, אנחנו מדברים על הלקבל. בדיבור של השם יתברך, את פנימיות הכלי אנחנו לא יכולים להשיג, זה הדיבור של השם יתברך. חיצוניות הכלי זה השפע שאנחנו מקבלים. לא רק אנחנו, כל העולמות, אבל גם השפע שאנחנו מקבלים כלול בזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר את העולם כל רגע, וככה צריך להתייחס לעולם. והאדם מדבר את העולם אל הקדוש ברוך הוא חזרה. פה יש נקודה מעניינת, שמאוד קשורה לכל התורה. בדרך כלל, לא בבית ספר של רבנו, בדרך כלל, באוילה, מה שנקרא, אז מחלקים את העולם לשני סוגי אנשים. יש את היהודי שקשור לקדוש ברוך הוא, יש את היהודי שאולי הוא היה גם רוצה, אבל הוא לחוץ, ויש לו בעיות, ויש לו חובות, יש לו 10 ילדים לחתן, ידוע. אז הוא לא קשור לקדוש ברוך הוא. רבנו לוקח את היהודי הזה עם החובות ועם הבלגנים, הוא אומר לו, כל יום תלך להתבודד, ואת כל הבלגנים שלך תדבר לקדוש ברוך הוא. מה המשמעות של זה? הפוך מה שהעולם אומר. בדיוק להפך. הקדוש ברוך הוא נמצא פה, הוא עומד גם אחרי כל הבלגנים. רק אתה, כשאתה רואה את הבלגנים, אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא. אז העבודה שלך זה לראות אותו בתוך כל זה. אם אתה רואה אותו בתוך כל זה, איך אתה יכול לראות אותו בתוך זה? זה משכיח אותך. אז תדבר את זה חזרה אליו. הוא מדבר את הכל אליך. אתה תדבר את הכל אליו. ובזה אתה מחזיר את זה לשורש. בשורש הכל מתוק. אין הדינים נמתקים, אלא בשורשם. וזה אותו דבר, זה שהתורה התלבשה בענייני העולם הזה. שור שנגח את הפרה, מחליף פרה בחמור, שניים אוחזים בטלית, כל זה. ברגע שאתה מדבר את זה, ואתה מדבר את זה אל הקדוש ברוך הוא חזרה. כן? הרי כל היושב ושונה יראה כאילו הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו. אתה לומד, אין מה לעשות. הקדוש ברוך הוא לומד את חברותה, והוא בחר שאתה תקרא את הטקסט. אם הוא רוצה להסביר לך משהו, יזרוק לך סימון למוח. אבל אתה קורא. התור שלך לקרוא. זהו. אבל אתה עושה חברותה עם הקדוש ברוך הוא. באותו רגע, אתה מחזיר את התורה ישר למקום שאין שכחה. התורה איך שהיא למטה, אתה יכול לקרוא לזה משפט עברי, אתה יכול לקרוא לזה בכל מיני שמות רעים שבעולם. אבל ברגע שאתה לומד עם מודעות שהשם יתברך יושב ושעובד כנגדו, אתה מחזיר את זה לשורש. ואתה נוגע בתורה כשהיא בשורש, מי יודע מה ייפתח לך. שזה, תמיד אמרו ככה, אני זוכר בילדות מה שאמרו לנו, אמרו, הגדלות של הגאונים זה לא היה IQ, זה היה שם צדיקים. סיפרו סיפור על ילד, ילד עיוור, ששיחק בבית כנסת, וזה היה כמה שנים אחרי שהפני יהושע נפטר. והמשקפי קריאה של הפני יהושע נשארו תקועים שם בתוך איזה ספר. ובני הבית לא לקחו את זה, זה נשאר, פשוט לא ידעו. והילד לבש את המשקפיים, הוא התחיל לראות. ככה סיפרו. בבלז הם אומרים שללמוד פני יהושע זה תיקון למחשבות רעות. באופן סגולי, כן? כי יש בזה כל כך הרבה קדושה. אומרים על הבעל שם טוב, שהוא הלך, שאל מן השמיים, מי הוא תלמיד חכם בדור שאפשר לשמש אותו, אז אמרו לו, בעל הפני יהושע. עכשיו, אפשר ללמוד פני יהושע, כמו למדן שלא קשר, ולהתפעל מהדקות של הסברות שלו, ולגנוב קושייה ולהגיד שזה אני, זה גם אפשר, כי לא כולם בקיאים בו. ואפילו אם אני אומר את האמת שזה ממנו, אז גם כן, אני חי יותר את השכל שלה, את החלק האקדמי של הדברים, מה שאת את הנגיעה של הקדוש ברוך הוא בתוך כל זה. אבל אצלו זה היה אחרת לגמרי. עכשיו, אם עוד, כאן זה עוד יותר, האומר שמועה יראה כאילו בעל השמועה עומד כנגדו. ואני פותח את הפני יהושע, אני לומד חברותה עם הפני יהושע. זה יותר קרוב לי מה שהקדוש ברוך הוא, זה עושה לי יותר משהו בלב. אם הייתי יושב, פגשתי פעם יהודי בחולון, יהודי זקן, הרבה שנים זה היה. הוא סיפר לי סיפור, יהודי דתי, במקור היה מבני ברק. בסוף ימה הוא גר בחולון, עשה שם הפצת תורה קצת. יהודי זקן. הוא אומר, הייתי בחור, ועשיתי פעם טובה גדולה לחזון איש. אז הוא אמר לי ביידיש, הוא אמר, בסדבר דחברוסה, אתה שווה חברותה. טוב? אז באתי אליו שהוא הפרע לי את החור. אז הוא למד איתי חברותה, אז הוא סיפר לי מה היה שם בחברותה הזאת, אז לא משנה. אבל על כל פנים, אני התחלתי לעשות חשבון, מה, הוא לא סיפר לי מה הוא הרגיש בשעת מעשה. הוא סיפר לי את הכל מסביב, אבל מה הוא הרגיש בשעת מעשה? אם הייתה לו מחשבה זרה באמצע. זה כיתה אחרת. אז זה הכוח של הדיבור. זה לא נאמר, כל היושב ושונק, נראה כאילו השם כבר יושב ושונק כנגדו, לא נאמר על מי שלומד תורה במחשבה. היושב ושונה זה דברי תורה מחודדים בפיך, ושונה זה מלשון ושיננתם, אבל זה חזל אמרו שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. אותו דבר בתפילה, כי אתה שומע תפילה כל פה אנחנו אומרים. יש עוד ביטויים שאפשר להגיד נשמת כל חי. אתה שומע נשמת כל חי. אתה שומע תפילת כל חי. גם היה אפשר לומר. אתה שומע תפילת כל פה. כי הדיבור מחזיר את ענייני העולם. הדיבור מסמל את המלכות ואת הצמצום האחרון של העולם. את התכלית הירידה, מה שנקרא. ובדיבור אנחנו מעלים את הכל כלפי מעלה. וזה בעצם העבודה שמכשירה את הקרקע לגילוי של העתיד לבוא. בגילו, לעתיד לבוא לא ייקחו אותנו וישימו אותנו בעולם העליון. ישירו אותנו פה ויראו לנו איך עם העבודה שלנו זיקחנו את העולם. ככה רבי חיים ויטל אומר. הוא אומר, אנחנו מזכחים את הכלים של כל העולמות. והעריכות, לא, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל זה העבודה שלנו. ועיקר העבודה נעשית על ידי הדיבור. עכשיו, דיבור זה איבר של תקשורת. ועם דיבור אנחנו מתקשרים אחד עם השני, אז לכן אנחנו רואים שבתורה הזאת הוא מדבר הרבה על חברים שעובדים את השם יחד. לא רק כל אחד פונה לדרכו, יש איזה עניין גדול שחבורה עושה ביחד משהו בעבודת השם. אז זהו מתחיל לדבר כאן, בעוד ד'. וכל אחד ואחד מישראל יש בו בחינת צדיק מושל. עד עכשיו החז"ל אמרו את זה על זה תורה למד ד' בחלק א', עוד ד'. חז"ל אמרו צדיק משה, בפסוק זה כתוב על דוד המלך, וחז"ל אמרו את זה על צדיקים, ופה רבנו לוקח את זה שאצל כל יהודי בעולם יש צדיק משה ביראת השם, שהוא בחינת מלוא פום. כל יהודי, אם הוא שומר על הפה כמו שצריך, הוא מדבר, בוא נגיד, סיפרו לרבי נתן פעם על מישהו שתמיד שותק, אז אמר רבנו לא לימד אותנו ככה. הוא לימד אותנו, תדברו, אבל תדברו מה שצריך. במילים אחרות, זה לדבר עם מוטיבציה נכונה. זו השאלה. השאלה זה למה אני מדבר. אז אם אנחנו מלאים פום, ויש לנו את היכולת הזאת, אנחנו רק צריכים לבחור בזה. כמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים, ועמך הוא מוסיף בסוגריים ישראל, כולם צדיקים. למה הוא מוסיף ישראל? כי הוא רוצה לכלול את המחנה המשותף הרחב, לא עמך, כאילו, זה משהו מיוחד. וזה פירוש ישראל ממשלותיו. היינו מי מושל בי צדיק, בכל יהודי יש נקודת צדיק, כי יש בכל אחד מישראל דבר יקר, שהוא בחינת נקודה מה שאין בחברו. כמו שדיברנו בתחילת התורה, מי שזוכר, שיש בכל רגע דבר יקר שאין ברגעים אחרים, התחלה של תורה למדלת זה צריך לקשר את עצמו לנקודה שייכה לליבו בעת ההיא, בעת הזאת. אז עכשיו הוא מדבר על כל הנפשות, לאורך כל החיים, כל נפש יש לה איזה דבר יקר, שזה העבודה שלה. זה גם קשור בזמן, כי יכול להיות שזה העבודה שלו בגלגול הנוכחי, בגלגול אחר ייתנו לה עבודה אחרת. אבל זה משהו אחד שעובר לאורך כל השנים, משהו אחד מיוחד. בתוך זה, כל יהודי צריך לקיים את כל התרי"ג מצוות. אבל בתוך זה יש לו איזה משהו מיוחד שרק הוא יכול לעשות. יכול להיות כמה דוגמאות על זה. אפשר לראות את זה יותר במשבצות פשוטות, בין אדם לחברו. כמו שאומרים, יש סוג אנשים שרק אתה יכול לדבר אליה. ואף אחד אחר לא. או בגלל שרק אתה יודע את השפה שלהם, או בגלל שרק אתה קולט את המנטליות שלהם, או בגלל שיש עוד אנשים שקולטים את המנטליות שלהם, אבל הם לא יכולים לעזור להם. הם כמוהם. אבל אתה גם קולט את המנטליות שלהם, ואתה גם נמצא במקום יותר טוב. אז רק אתה יכול לעזור. ויש עוד כל מיני, יש נגיד בן אדם למד איזה מקצוע מסוים, הקדוש ברוך הוא גלגל לו בהשגחה פרטית, ועכשיו בדיוק צריך את זה, הוא לא יכול להגיד שמישהו אחר יעשה, מישהו אחר יעשה את זה גרוע. ואותו דבר בעניינים יותר פנימיים, כל אחד צריך למצוא את המקום שלו, איך יש סיפור, שם זה ממש משל של אכלי התמורות, ממש... למשל גשמי, אני לא יודע, למשל, או סיפור, אני לא יודע, על שני אנשים שהגיעו, הגיע עשיר גדול ממרכבה לעיר, ונסע איתו העגלון שלו. ולעגלון לא היה פרוטה אחת, העגלון לקח אותו, העגלון לקח את הבעל הבית, הביא אותו למלון, איפה שהבעל הבית התאכסן, והוא הלך בהקדש, איפה שעניים, הוא הלך. בדרך, איפה שהוא הולך, הבעל הבית הולך למקווה, והוא הולך להקדש, ושניהם פוגשים אנשים שצריכים עזרה. אבל הבית פוגש מישהו שהעגלה שלו נתקע בבוץ, הוא לא מצליח לעזור לו. הוא מושך איתו בידיים, הוא מושך, הוא דוחף, זה לא עוזר. העגלון לוקח איתו את הסוסים. אם היה פה, הוא היה יכול לעזור הרבה. העגלון הולך למקום שנפלו אנשים בשבי, וצריך להציל אותם הרבה כסף. אז הוא מתלכלך, והוא הולך לאסוף כסף, קיצר. אחרי 120 שנה, הם יורדים עוד פעם, כי כל אחד עשה את העבודה של השני. זה סיפור קשה, כי הם לא ידעו. כן, אבל יכול להיות שזה לא ממש סיפור, זה רק דוגמה, זה רק משל. איזה צדיק שאמר שזה בחינה של נשמות שקרו בדרך. ואם מתבוננים, אנחנו מתבוננים בחיים שלנו, כל אחד צריך לדעת מה הוא מסוגל לעשות, ובתוך כל הדברים שהוא מסוגל לעשות, כך אומרים בשם הארי הקדוש, שבתוך כל הדברים שאתה מסוגל לעשות, אתה מסוגל לעשות, יש דברים שאתה, לא רק שאתה מסוגל לעשות, אלא שגם יותר מפריעים לך לעשות אותה. בדיוק את הדבר שאתה מסוגל יותר אותו מכולם, דווקא את זה מפריעים לך יותר. זה סימן בטוח שאתה צריך לעשות את זה. ולכל אחד יש את הנקודה שלו. כמעשה דאבאי ואבא אומנה, שם מדובר על אחד שהוציא את הנקודה שלו מהכוח אל הפועל. מה היה שם הסיפור? אבאי היה מגדולי האמוראים, והיו נותנים לו שלום מן השמיים כל שבוע. כל שבוע היה חווה לחיצת יד רוחנית. כן? היו נותנים לו שלום מבית של מעלה. והיה לידו איזה אחד שהיה נקיס דם. והיו נותנים לו כל יום שלום. אז אבאי שאל שאלה ברוחניות, אולי שאלת חלום, אני יודע, הוא שאל, למה זה ככה? אז אמרו לו, בגלל שאתה לא יכול לעשות אתה לא יכול לזכות לעשות מעשים כמו אבא אומנה. אבא אומנה יש לו זהירויות בצניעות, ויש לו זהירויות בענייני ממונות, שאתה אתה אין לך עסק עם כסף, אין לך עסק עם קהל מטופלים ועם כל זה, אז אין לך את ההזדמנות. אז לכן הוא מתקן משהו שאתה בשום אופן לא יכול לתקן אותו. זה גם סיפור קשה, כי אם אתה לא יכול לתקן אותו, אז מה רוצים ממך? אבל יכול להיות שהתכוונו לומר לו שהוא בעניין שלו הוציא את הכוחות שלו מהכוח אל הפועל יותר מה שאתה בעניין שלך. זה יכול להיות. ולכל אחד יש את העניין שלו, והוא, כל אחד בעניין שלו כמו שליח ציבור. הוא עושה את העבודה בשביל כולם, והוא גם משפיע, נותן את העניין שלו בתוך כולם. אנחנו יודעים, בהיסטוריה, אנחנו יודעים כמה שמות של יהודים שהתפילה שלהם החזיר אנשים בתשובה. הם לא, אנשים שלהם לא הכירו אותם והם לא הכירו אותם. עברו ברחוב ושמעו את התפילה שלהם, והתפילה שלהם החזיר אותם בתשובה. היו כמה כאלה. אז הם קיבלו את הנקודה. השיבו לו, לא מצית למלבד כאוב דדה אבא אומנה, אתה לא יכול לעשות כמו אבא אומנה. ובחינה הזאת שיש בו יותר מחברו, הוא משפיע, הוא מאיר, הוא מעורר לב חברו. וחברו צריך לקבל התעוררות, ובחינה הזאת ממנו, כמו שכתוב, מקבלים דן מלדן. עכשיו, מתי התחיל כל העניין הזה שהצדיק מקבל ממשלה? לכאורה זה התחיל מקדם קדמתה, מבריאת העולם, למעשה. אנחנו לא יודעים מתי זה לא היה. וגם לרשע יש ממשלה. הצדיק בונה עולמות, הרשע מחריב עולמות. אבל עיקר העניין בגדול התחיל מתן תורה. מתן תורה התחיל נקודה שאפשר תמיד לתקן חזרה, לא משנה לאן הגיעו. זה נקודה שלא הייתה לפני מתן תורה. ושזה כתוב שהקדוש ברוך הוא מיהר לגאול את היהודים לפני הזמן שלא יכנסו לשער החמישים, ושזה היה לפני מתן תורה. אבל אחרי מתן תורה, באחרית הימים ניכנס גם לשער החמישים, לפני אחרית הימים, עכשיו. יש יהודים שבשער החמישים של התומה, זה אפיקורסות, זה ייאוש. אף על פי כן הם יצאו. למה הם יצאו? כי זה אחרי מתן תורה. אז ממתן תורה יש שלטון לטוב על הרע הרבה יותר מה שהיה קודם. גם קודם האדם קבע הרבה. אנשי סדום הביאו על עצמם הפיכה, ואנשי דור המבול הביאו על עצמם מבול, ופרעה הביא על עצמו, על כל חילו, לא על עצמו, הביא תביעה בים. אבל השלטון של הטוב היה מוגבל. עד גבול מסוים יכלו לתקן, מגבול מסוים והלאה לא. ואחרי מתן תורה, אז הצדיק מושל עד הסוף. אפשר כאילו הצדיק יסוד עולם, היסוד, הדאחיד בשמיו וערה, יכול להגיע עד המקום הכי נמוך. ואפילו שיש דברים כאלה שכתוב בזוהר, שאי אפשר לתקן אותם, ואי אפשר לחזור עליהם בתשובה, אז הצדיקים נותנים מתנה לבן אדם שנמצא במקום הזה, שהוא באמת לא יכול לצאת משם. לצאת משם, להוציא את הנשמה שלו משם, הוא לא יכול, אבל הוא יכול, הם יכולים לגלות לו שגם שם הקדוש ברוך הוא נמצא. ואם גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא, כל הקליפות בורחים. ממנו כבר יכול לצאת משם. זה נשמע בדיחה, רבי נתן אמר פעם, היה איזה אחד, היו מסנגדים תמיד, תמיד היו ואולי תמיד יהיו, אני לא יודע. היה מסנגד שאמר לרבי נתן, אתה תרד לגיהנום. על זה שהוא מקרב אנשים לרבנו, אמר לו שהוא ירד לגיהנום. אמר לו רבי נתן, אני לא פוחד. אני אבוא לגיהנום, אני אלמד תורה מלכותי מהר"ן, אז יבואו כל הצדיקים מגן עדן לשמוע, אז הגיהנום יהפוך להיות גן עדן. זאת אומרת, יש שני אופנים, יש אפשרות של לצאת מהר"ן, כמו שהאב יכול להפר את הנדר של ביתו. אבל כשחכם מתיר נדר, הוא לא מתיר נדר כמו אבא. אבא מתיר נדר, הוא אומר, אני מתיר לך את הנדר. אם זה באותו יום שהוא שמע, הוא יכול להתיר לה. החכם אומר לו, תגיד, אתה התכוונת גם באופן כזה וגם באופן כזה וגם ככה וגם ככה, בסוף הוא מוכיח לו שהוא בכלל לא התכוון מלדור, שמלכתחילה לא היה נדר. זאת אומרת, הצדיק יכול להעיר לבן אדם במקום שלו את הנקודה, איך חז"ל אמרו, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. החטא היה, אתה נפלת לשם כאילו כמו טיפש. אבל עכשיו קיבלת שכל, נולדת מחדש, אתה לא שם יותר. אז זה לא שאתה עזבת אחריך חורבן וברחת. אלא החורבן עצמו כבר הוא לא חורבן יותר, כי הוא לא מתייחס לבחירה אנושית. הוא מתקן לך את הבחירה. אז מסילת ישרים אומר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מצווה של תשובה, הוא נתן לנו, וזה פלא מה שהוא כותב, הוא כותב, עקירת הרצון היא שווה לעקירת המעשה. זאת אומרת, אתה חוזר אחורנית בזמן, רטרואקטיבית אתה מתקן את המעשים שלך. זה כוח של צדיק. הצדיק נוגע בנקודה שהיא למעלה מהזמן. והוא מאיר לנו את הנקודה הזאת. עכשיו, להסביר את זה, זה מאוד קשה. בהסבר פשוט, זה לא צודק. מה, הוא חטא, שיחטוף. מה הצדיק עושה לו, כאילו גונב אותו משם. אבל אם מבינים נכון זאת אומרת, זה לא מבינים, זה עובדית הדליבה, אי אפשר להסביר את זה. אם מבינים נכון מה קורה לבן אדם מתי שהוא מתחבר לצדיק, והוא מסתכל אחורה, אז מצד אחד הוא אוכל את עצמו, וזה חרטה שלו. מצד שני, הוא מתנקה בצורה כזאת שיכול להגיד, אני לא מאמין שזה אני הייתי. אוי ואבוי לי שככה הייתי נראה. וזה מתנה, זה דבר שקשה להבין אותו, אבל יש איזה התערות הדלטטה. מה התערות הדלטטה? בלי התערות הדלטטה, אז אם בן אדם מקבל דבר כזה, בלי התערות הדלטטה, זה בא מהקליפות, איזה דמיון, וזה רק כדי לתת לו לגיטימציה לחטוא עוד פעם. זה לא שום דבר. התערות הדלטטה זה שהוא יחפש את הצדיק בתוך עצמו. וזה צריך להבין. יש שני דרכים איך כאילו אם בן אדם יורד מהדרך. יש דרך אחת לתת לו סתירה חזרה, להחזיר אותו לשורה, לתת לו פה מכה בעורף, אתה רואה פה שביל בין הקוצים, ילך רק בשביל. כמו שאנחנו עושים לילדים. רק ברמזור, רק מתי שרואים את האיש הירוק, ורק על המדרכה, ורק. זה אופן אחד. יש אופן אחר, לקחת את הבן אדם ולגלות בתוכו את ה-GPS הפנימי שלו, כאילו, את הנקודה הזאת שבו הוא מחובר לגמרי לקדוש ברוך הוא. אם מגלים בו את הנקודה הזאת, הנקודה הזאת לא תיתן לו לרדת מהדרך. זה בדיוק מה, יש איזה בסיפורי מעשיות, הוא הבן מלך האמיתי, הוא יוצא מהיין ומהניוף, מכל הבעיות שם, הוא הולך כבר עם החלום שאומרים לו שילך להזכיר את עצמו לאיזה עבדות, לאיזה עבודה, הוא הולך על החיים ועל המוות, הוא מזכיר את עצמו, בשלב הראשון שהוא פוגש, הוא פוגש סוחר. כל הסוחרים בסיפורי מעשיות הם דמויות לא מושלמות כל כך. הסוחר מאלף אותו. כאילו סדרת אילופים, בייביוריזם בלעז. הוא מאלף אותו, תלך עם הבהמות שלי, יש עוד רועים, כולם הולכים, תלך גם אתה, כולם אוכלים לחם יבש, תאכל גם אתה. כאילו, אתה לא משהו מיוחד, כאילו, יאללה, לך. והוא רואה שזה לא מתאים לו, אבל הוא פוחד, אז הוא הולך. עד שבסוף הישועה שלו הייתה, שהן בורחות לו לתוך היער, אז הוא נפטר מהם. הוא גם עוד לא יודע שהוא נפטר מהם, הוא רודף אחרי. האישיות השנייה שמטפלת בו זה האיש בתוך היער. האיש בתוך היער אומר לו, תבוא איתי, אז תבוא למה שמגיע לך. תבוא לנקודה שלך. ואז הוא נותן לו כלים שעל ידי זה הוא הופך להיות מבין דבר מתוך דבר, והוא חוזר בחזרה למלוכה, אבל הוא לא נותן לו את ההבנה, הוא לא נותן לו את המלוכה. הוא נותן לו איזה כלי שדרך הכלי הוא יכול להגיע. ולמה הוא מגיע? לדבר הספציפי שלו. הוא לא מכניס אותו לבין שתי שורות של, של, שבט, של, כאילו, של מקלות ואומר לך ישר. אז הבדל גדול, זאת אומרת, בן אדם עם עצמו גם יכול ללכת באחד משני הדרכים האלה. יש בן אדם, אני לא אומר, צריך גם את זה. בינתיים זה עזר לו. אותו מסכן, אותו בן מלך, כשהיה ביער, עוד לפני שהגיע ליער, לפני שהבהמות ברחו לו, בינתיים הפחד מהסוחר מנע ממנו לחזור לבית מרזח לשתות יין. בינתיים זה היה טוב לו. אבל זה לא היה התיקון שלו. מתי הגיע לתיקון שלו? מתי שהתחילו לדבר איתו כאל אינדיבידואל. אנחנו עם עצמנו הרבה פעמים עושים את שני הדברים האלה. יש, לפעמים אנחנו מתייחסים לעצמנו כמו שהסוחר התייחס לבן המלך. כן, טיק טק. תבוא בזמן. זה הכל בסדר, זה מונע מאיתנו לחתור. אבל התיקון של הנשמה שלנו זה בהתבודדות. וכשבן אדם שואל את עצמו, אני, תסתכל בריאי, אני, למה אני הגעתי לפה? ודאי שאני צריך להיות בשבע בבוקר ביחד עם כולם, איפה שצריך להיות, אני יודע מה. אבל מה מתוך כל זה שייך אליי? זה עבודה יותר קשה. זה נראה כאילו פינוק, כאילו לא נהיה לי, זה מין ילד מפונק, ילד רע שלא רוצה להיות חלק, לא רוצה להיות מספר אישי, כאילו. ככה זה נראה בהתחלה, אבל האמת שכשזה קורה, מתחילים לעבוד פשטיים יותר קשה. כי העבודה הסטנדרטית הזאת היא באמת היא קשה טכנית. אבל זה כמו ההבדל, בוא נגיד, בין להתבודד או במקום זה לקרוא לפותי תפילות. יכול להיות שטכנית יותר קשה לקרוא לקוטי תפילות. כי זה פחות מעניין אותי, זה לא הדיבורים שלי. אבל נשמתית הרבה יותר קשה להתבודד ולמצוא מה יש לי בלב, כמו שלקחת ספר ולקרוא מה כתוב. זה ברור. וזה ההתערות הדלתתה. אם הבן אדם מחפש ומוצא את הנקודה הפרטית שלו, שלא יבזבז את החיים שלו על דברים שזה... אז יש לו את ההתערות הדלאלה, הצדיק יכול להעיר לו את הנקודה, הנקודה האמיתית, זה השם יתברך. הצדיק מעיר לו שגם במקומו, אפילו שבשאול תחתית או מתחתיו, אז השם איתו. וכשהשם איתו, התפרדו כל פועלי הארץ. סיפור על הבעל שם טוב. אחד מהסיפורים המזעזעים, שהוא ילד קטן, והוא הרי לא אוהב ללמוד בחדר. מה שלומדים בחדר הוא קולט בשתי דקות. אז כמעט כל השבוע, בקיץ על כל פנים, הוא ביערות. ואז פעם, יש כל מיני דברים שקורים ביערות. בסוף מישהו מוצא אותו שם, איזה צדיק, ולוקח אותו, אבל הוא לא נשאר ביער. אבל בין לבין, אז כל מיני טיפוסים פוגשים אותו. פעם מגיע אליו זקן, עם זקן לבן, ארוך, ואומר לו, זוג שאינגלה, עזב השם את הארץ. אינגלה, תגיד, עזב השם את הארץ. ואז הילד הקטן, הבעל שם טוב, אומר לו, יתפרדו כל פועלי עוול. ובאותו רגע הוא מתפוגג. זה הסיפור. סיפור, ראיתי את זה במקורות אמיתיים. זה סיפור עצום. וזה כוח של צדיק. הבעל שם טוב, כשהיה ילד, היה ילד צדיק. כמו שילד יכול להיות צדיק, אבל הוא היה צדיק. היה מלוא פום. הפה שלו יכל לבטל קליפה מחופשת שיכולה להחטיא את כל העולם, טיפוס כזה עם זקן ארוך, השם ישמור, מה שיכול לעשות. אז זה הנקודה. הנקודה היא שאם עושים את ה... אם בן אדם מחפש את החלק שלו, כמו בסיפור על הבעל שם פה, אם לא יחפש את החלק, אם לא יחפש את הנקודה שלו, הוא נשאר בחדר, ביחד עם כולם. הוא גמר להבין, אז הוא יישב ככה, והוא יבהה, מה יש? אבל ברגע שהוא הבין שאין לו מה לעשות פה, אז הוא הלך לחפש מקום אחר. אז שם הוא קיבל את הכוח, את ההערה, אני לא יודע, התגלו לו צדיקים שם. שם הוא קיבל את הכוח, וגם אביו, שהיה צדיק נסתר, היה אדם קדוש מאוד, אבא של הבעל שם טוב. הוא אמר לו לפני שהוא נפטר, הוא אמר לו, זה היה הצוואה שלו, שלא תפחד משום דבר ומשום אדם, רק מה שמתברך בעצמו. אז העירו בו את הנקודה, וככה אצל כל אחד מאיתנו. אם אנחנו מחפשים את הנקודה שלנו, אז מאירים בנו את הנקודה הכללית. והנקודה הכללית יכולה לתקן אפילו במקום שחזל אמרו שאין תשובה. או שאין לא חולק לעולם הבא או משהו כזה. כי קודם מתן תורה, היה הממשלה ביד השם יתברך. קודם מתן תורה עוד לא יכלו לתקן עד הסוף, וגם תיקון הגוף לא היה עד הסוף. אנחנו יודעים למשל, קודם כל המצוות לא היו מלובשות לגמרי בגשמיות. יעקב אבינו עם המקלות, הוא זרק את המקלות אחר כך, הם היו מקלות פשוטות, לא היו צריכות גניזה. וכתוב בקבלה שהוא המשיך בהם את ההמשכות של מצוות התפילין. התפילין אחרי שגורמים להשתמש בהם צריך לגנוז, אפילו אם נפסלו צריך לגנוז. אבל יש עוד עניין. בחיי שרה, כתוב בזוהר, יבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה שהנשמה בוכה על הגוף אחרי שהבן אדם נפטר והגוף והנשמה נפרדים, הנשמה בוכה על הגוף כי הגוף קיים מצוות וזה, ועכשיו אין לו הזדמנות יותר. הנשמה בוכה על הגוף. אז אברהם זה הגוף, הנשמה, ושרה זה הגוף. עכשיו במקרה ש... אחרי מתן תורה, אם יש אברהם ושרה, זאת אומרת אבא ואמא, שהאבא הוא יהודי והאמא היא גויה, אז הילדים הם גויים. ואם יש אבא גוי ואמא יהודיה, אז הילדים יהודיים. אז מה קובע? הנשמה או הגוף? הגוף. וזה התחיל אחרי מתן תורה. ולכן כתוב בשולחן ערוך, עלו בנו בחרת, בנו בחרת מכל עם ולשון, צריך לזכור את מעמד הר סיני, מתן תורה. השם בחר בנו. הוא לא מתכוון שהוא בחר בנשמות שלנו. נשמות הן חלק אלוקא ממעל. הנשמות של אומות העולם זה קליפה. אין כאן אפשרות לבחור אחרת. זה לא בחירה. בחירה זה מצד הגוף. הוא בחר באיזה גופים להכניס נשמות כאלה. זה התחיל במתן תורה. עד מתן תורה זה עוד היה מתנדנד והולך. זאת אומרת, אצל האבות, אז רואים שעוד מאברהם יצא ישמעאל, מיצחק יצא עשיו. מיעקב כבר כולם יצאו, אבל עדיין הם לקחו כנעניות. והקדושה ירדה לרמה של האבא, ולא לרמה של האמא. מתן תורה זה ירד לרמה של האמא, זאת אומרת, לרמה של המלכות. המלכות זה הנוקבה. והמלכות זה עולם העשייה, והעולם העשייה הגשמי. זאת אומרת, מתן תורה זה מקום שלאן שלא תתגלגל, תמצא את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן אנוכי, הוא אמר, ענה נפשי כתביתי אביב, את עצמו הוא נתן. במתן תורה הקדוש ברוך הוא נתן את עצמו, הקדוש ברוך הוא גם קודם היה בכל מקום, אבל לא בכל מקום יכלו למצוא אותו. ועכשיו אפשר למצוא אותו בכל מקום. ולכן באמת אין לך דבר העומד בפני התשובה. למרות שיש דברים שתשובה לא יכולה להוציא את הבן אדם מהקליפות, אבל יכול להכניס לשם את הקדוש ברוך הוא, ואז הקליפות מתבטלים. זה נקרא שקודם מתן תורה היה ממשלה ביד השם יתברך. זאת אומרת, המעשים של האדם למטה לא יכלו לעזור לו במקרים מסוימים. כאילו, עד כאן תחום שבת, יותר מזה אתה לא תצליח. כאילו, כמו שאומרים למישהו שמנסה לקרב מישהו, אומרים לו, אל תדבר איתו, אני ניסיתי, זה לא הולך. כן, זה מבחינה כזאת. השם לא רוצה כנראה. אבל אחר מתן תורה נתן הממשלה ליד כל ישראל. לך זה לא הלך, יש לי אמונה יותר גדולה, אז לי זה כן ילך, כמו שאומרים. אז הממשלה ליד כל ישראל, כל אחד לפי בחינתו. כי אותיות התורה הם התלבשות רצונו של השם יתברך, זה רואים ב... במפורש בהלכה רואים, הגמרא אומרת שאיך שבית דין של מטה קובעים, ככה קובעים בית דין של מעלה. זה כתוב לגבי התאריכים, לגבי קידוש החודש. אז אפילו אם הם טעו, ואפילו אם במזיד הם אמרו קידשו את החודש ביום לא נכון, אז כל התאריך הולך כמו שבית דין של מטה, ומתקדש הפסח ויום כיפור, והכל כמו שבית דין החליטו. כשקידשו את החודש על פי הראייה, אז הרי לא היה לוח. אז הכל, אז מזה הוא לומד שהקדוש ברוך הוא נתן את השליטה לצדיק למטה, ומזה אפשר ללמוד שגם כל אדם למטה, כי בכל אדם יש צדיק. אותיות התורה הם התלבשות רצונו של השם יתברך, כי רצונו של השם יתברך שהמצוות יהיו כך. למשל, מצוות תפילין היה רצונו שיהיה בארבע פרשיות, הוא בתים של אור, ולא של כסף, כי כן רצונו. זאת אומרת, אחרי כל הסיבות שאפשר להגיד על זה, התכלית היא בגלל שככה הוא רצה. לא בגלל כל הסיבות שכתוב בספרים של טעמי מצוות. נמצא שרצונו מלובש בכל התורה. ועכשיו שהתורה מסורה בידינו, אם אנחנו בדין של מטה מפרשים את התורה בצורה מסוימת, גם הרצון של השם יתברך מסורה בידינו, שאנו משלים כדי יכול להיות רצונות כפי רצוננו. זה עוד פעם הסיפור שסיפרנו שבוע שעבר על הצמח צדק, שהוא אמר לאותו יהודי, סע לארץ ישראל, שם בית יוסף הוא הפוסק, ולפי דעת הבית יוסף, בהמה שיש לה חיסרון שיש לך, היא לא טריפה. אז שם בארץ ישראל תוכל לחיות הרבה. זה לא דרך הטבע, זה לא, אי אפשר להבין את זה, אבל זה בדין. כמו שיכול לפסוק הלכה. כן? אז הוא פסק הלכה. פסק הלכה שיהודי הזה צריך לחיות. אז הוא חד. רבן אומר את זה במקום אחר. הוא אומר בפורש, לא זוכר איפה זה כתוב. באחד מהספרים, הוא אומר שהיו צדיקים, תלמידי חכמים בדורות הקודמים, שלא למדו קבלה ולא ידעו ייחודים ולא היו בעלי מופת, רק אם הם ברכו מישהו זה יתקיים, כי בשמיים התחשבו בברכה שלהם כמו בפסק הלכה. אתה זוכר איפה זה כתוב? אתה זוכר שזה כתוב?
יש בזה בשיחות הר"ן, סיפור על המהרש"א.
בשיחות הר"ן זה כתוב.
סיפור על המהרש"א.
מה?
סיפור שלם על המהרש"א.
כן, 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 כן. שאנו מושלים כביכול להיות רצונו כפי רצוננו. וזה בחינת ישראל ממשלותיו כנת. ממילא אם יהודי באמת רוצה לצאת מהקליפות, הוא רוצה להוציא חבר שלו מהקליפות, הוא רוצה באמת, ודאי, יש לו שלטון, כתוב קופצה דיגים, כתוב של המחשבה יש כוח, גם למחשבה של גוי יש כוח. אבל שלטון אמיתי במהות של הדברים, זה יש לבני ישראל, וזה, הם צריכים בשביל זה למצוא את הנקודה שלהם. מה, בן אדם צריך לדעת למה הוא הגיע, מה השלחות הפרטית שלו. זדר שדרשו רבותינו זכרונם לברכה, רבות עשית אתה השם אלוקיי, קודם מתן תורה, ואחר מתן תורה נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, היינו שהכל בידינו. נשאיר את זה פה. אולי עוד נחזור עוד פעם כמה מילים מהדבר הזה, לא יודע אם זה... אם דיארתי זה מספיק. אבל בכל אופן, מה זה מתן תורה? אנחנו אומרים על שבועות זמן מתן תורתנו. לכאורה קיבלנו את התורה לפני כל כך הרבה שנים. מה זה זמן מתן תורתנו? כל שנה בשבועות מקבלים את התורה. אז הכוונה זה כמו שדיברנו קודם, יהודי יכול לקיים את התורה טכנית בלבד, כאילו. אבל אין לו חיות, הוא לא מוצא את עצמו בתורה. יותר חלקנו בתורתך. צריך למצוא את עצמו בתורה, אם הוא מוצא את עצמו בתורה, אז הוא יכול, עם החלק שלו בתורה, הוא יכול לעזור גם בתורה, גם בקיום התורה, הוא יכול לעזור להרבה אנשים אחרים. הלוואי שנזכה, שבועות זה הזדמנות.